הכל חי אונליין, 93fm.co.il. הבוקר עם אריאל ברמן.
אז בזמן שאנחנו היינו עסוקים בתפילות, יור הרשות הפלסטינית עסק בהשמצות, נאום רע באום. אנחנו ננסה לרכז סיכום של תגובות בעקבות הנאום הזה, וגם מה המשמעות שיש לנאום כזה, אם בכלל. אז זה יקרה עוד רגע. גם נבדוק מה שלומו של יונתן פולארד. 30 שנה הוא כבר בכלא האמריקני, מצבו הרפואי לא טוב. אולי הפעם זה יקרה כשראש הממשלה נתניהו יגיע לארצות הברית. גם על הערכויות מיוחדות שהיו לקראת ראש השנה והימשכו כל השנה כולה. גם על אירוע סליחות מיוחד שלצערנו נתקל בכאלה שלא מעוניינים לשדר אותו ככתבו וכלשונו. וגם הבוקר הזה אנחנו נותנים לכם את הבמה כדי שתוכלו לבקש סליחה ממישהו שלא העזתם לעשות זאת עד עתה. ורגע לפני יום הכיפורים, זו ההזדמנות. אגב, אם תעשו זאת, תוכלו לזכות בערכת קפה משובחת.
הפרס מתנת.
אמרתי לך, מה פתאום? אתה אמרת שהוא אמר, הוא אמר שאתה אמרת, אני אמרתי שאתה...
חברים, תירגעו, שבו על כוס קפה ותפתרו את הכל. קפה נמס אליט, מעודן, בדיוק כמו שאני אוהב.
אז אם תעלו לשידור, תבקשו סליחה בשידור ממי שאתם צריכים, שניכם תקבלו את הערכה הזו, ערכה משובחת. המספר שלנו בשביל זה הוא 1-952-9293, 1-952-9293. יאלי ברוכת מפיקה את המשדר, מוטי קופפר הוא הטכנאי, וגואל והקנין כתבנו הפוליטי. בוקר טוב.
בוקר טוב אריאל.
מתי ראה הנאום הזה?
זה ראה לפני כיומיים, במהלך השנה, נאום של אבו מאזן בעצרת הכללית של האום. זה אחת לכמה זמן מגיעים לשם מנהיגים מכל העולם. כמובן שמנהיגים במזרח התיכון הם מעניינים שם את הנוכחים, מעניינים את אלה שצופים בזה לאחר מכן. ואבו מאזן נתן שם נאום שלא מעט מגדירים אותו בסופו של יום נאום הסתה, יש כאלה שקראו לזה נאום השקרים. הוא נקט שם באמירה מאוד מקוממת כאשר הוא אמר שהישראלים ביצעו בעזה רצח עם שתוכנן מראש. הוא מתכוון כמובן למבצע צוק איתן ועל הרג האוכלוסייה שהייתה שם, הרג שהיה בלתי נמנע בעקבות העובדה שאנשי החמאס, כל אותם מחבלים, ביצעו את הירי לעבר ישראל או כל דבר אחר. הם ביצעו את זה מתוך אזורים מאוכלסים, הם השתמשו באוכלוסייה הפלסטינית כמגן אנושי, המצב היה בלתי אפשרי לא לפגוע בהם, והם אכן נפגעו. אבל מבחינת אבו מאזן זה לא הייתה הגנה עצמית, אלא זה היה רצח עם שתוכנן מראש. הוא אמר את זה אפילו בלי למצמץ. זה היה מדהים, אני ראיתי את השידור החוזר של הדברים.
וכשהוא אומר את זה, בין הנוכחים יש מישהו שככה זה באינוחות, או שכולם מקבלים את דבריו ככתבם וכלשונם?
אני לא יודע מישהו זה באינוחות, אבל כמה אולם לא היה כזה מלא. למשל כשראש הממשלה נתניהו מדבר, אז בדרך כלל האולם מלא יותר, מה גם שנתניהו נועם באנגלית, הוא נעם בכלל בערבית. האווירה וכל הלאום סביב הנאום הזה הם קשים, והאמירות שם היו אמירות מאוד מקוממות, עד כדי כך שזה יצליח לחבר גם את הימין בישראל וגם את השמאל נגד אותו נאום. לכאורה כולם מדברים על נאום השקרים ועל נאום של הסתה. כמובן שהתוצאה הסופית והתוצאה המתבקשת, כאילו מה צריך לעשות בעקבות הנאום, הדברים האלה משתנים בין ימין ובין שמאל, כאשר בעוד שבימין שר השיכון אורי אריאל אומר שזו בדיוק, זה בדיוק הזמן לתת תשובה ניצחת לאבו מאזן ולחזור ולבנות בכל מקום אפשרי, אז בוז'י הרצוג אומר שזה בדיוק הזמן לחזור לשולחן המשא ומתן. אותו זה קצת כנראה פחות מעניין שאבו מאזן אומר אני לא חוזר לשולחן המשא ומתן, אני רוצה לעשות איזשהו מסלול עוקף דרך האום, להגיע לאיזושהי הכרה במדינה פלסטינית. אגב, גם אבו מאזן מדבר על כך שהם יחדשו את ההבנות ואת ההסכמות מול החמאס, וממשלת האחדות תהיה חזקה יותר, מחוברת יותר. הוא ממש נתן שם נאום.
האם נאום כזה בסופו של דבר אולי משרת את האינטרס של ישראל, שהנה רואים בעולם, תראו מי האיש שמולו אנחנו צריכים לדבר?
כן, אבל אתה יודע, זה יכול לשרת את האינטרס הישראלי, מה נותן את הנאום הזה בענייני האומה, לא כשהוא נותן את זה שם, וגם ככה מצבנו שם הוא לא הכי טוב, וזה לא קשור מי עומד ברשות הממשלה. באום בדרך כלל נהנים לשמוע את כל אותם, את אויבי ישראל, כבר היה מי שהגדיר את זה אום שמו, אני מדבר על נשיא המדינה הקודם שמעון פרס, לא יותר מדי מכבדים את בטח לא בישראל, את המוסד הזה שנקרא מוסד האום, מהסיבה הפשוטה, לאורך כל הדרך, וזה לא משנה מה קרה, תמיד המסקנות של האום בוועדות חקירה ובוועדות בדיקה היו אנטי ישראליות, וזה לא משנה מה קרה, מבחינתם זה הייתה אמירה, הם מסתכלים על ישראל כעל מדינה מסודרת, ועל הפלסטינים כאל איזושהי שכונה כזאת במזרח התיכון, ולא ייתכן שמדינה תנהל מאבק מול שכונה. זה בערך, זו בערך תפיסת העולם, אבל בהחלט הייתה פה אמירה קשה של אבו מאזן, שאבו מאזן טוען שישראל נכנסה לעזה כדי לבצע רצח עם מתוכנן מראש, זה דברים שהדעת לא סובלת אותם. נתניהו יצא היום לארצות הברית, הוא מתוכנות לו שם פגישות ארבעה ימים עמוסים, כאשר גם הוא הולך לתת נאום. אתה יודע, מאז ומעולם הנאומים שם התאפיינו במספר הפעמים שהנאום נעצר בגלל מחיאות כפיים. נתניהו זכה ללא מעט הצירות בנאומים שלו, גם בגלל צורת הנאום, גם בגלל התכנים. הוא לא... לנאום, נתניהו יודע. את זה הוא גם יודע הרבה יותר טוב מאשר אבו מאזן יודע. ולכן, מן הסתם, כאשר הוא יגיע לשם, אז העולם יהיה מלא יותר, הקשב יהיה קשב גדול יותר. אבל בהחלט הוא אומר שאני אלך לשם ואני אתן שם הנאום, אני אענה תשובות, אני גם אחשוף את פרצופה האמיתי של הרשות הפלסטינית וגם של אבו מאזן. הדבר הזה כרגע, נכון לעכשיו, הוא מתבקש. נתניהו מבין שהוא צריך ללכת לייצג את ישראל, לאחר מכן מתוכנות לו פגישות גם עם ראש ממשלת הודו, בעקבות אלו חידוש היחסים בינינו לבינה, וגם פגישות עם הנשיא האמריקני ברק אובמה.
אוקיי, בהקשר לברק אובמה, איך האמריקאים הגיבו לנאום הזה של אבו מאזן?
אין עדיין תגובות רשמיות של האמריקאים לעניין הזה. אני גם חושב שהם לא רוצים להיכנס בתוך הנקודה, להתחיל לתת תגובה לנאום. הם מן הסתם נחכו לשמוע מה יגיד נתניהו, ולאחר מכן אני מאמין שתהיה קצת, שתהיה תגובה טיפה יותר מסודרת. אבל כל בר דעת, כל בר ברב, כנראה מאוד יכול להיות שאבו מאזן, כאשר הוא הגיע לשם, את הנאום הוא לא נעם לאותם אלה שנוכחים באולם, או לאלה שמקשיבים, או לכל אלה שמקשיבים בבית. הוא נתן את הנאום הזה לאוזן הפלסטיני.
כן, עדיין זה לא מצדיק.
מבחינתו הוא הצליח.
כן, טוב. אז אלו הדברים מהוועידה הזו של האום. נתניהו, באיזה יום אמור לנאום שם?
מחר.
ממש קרוב העניין הזה.
בדרך כלל ככה.
בדרך כלל היינו מוצאים כותרות מהנאום של נשיא איראן, מה קורה איתו?
לא, הוא גם אמור להיות שם, הוא לא אמור להיפגש עם נתניהו, הם גם לא יהיו שם, הוא כבר עזב את הצוות הכללית של האום, אבל מן הסתם נתניהו התייחס בנאום שלו גם לנושא האיראני. נתניהו רואה שאובמה והעולם המערבי מאוד שם את הדגש בתקופה האחרונה על ארגון דאש ועל כל מה שקורה סביבו. נתניהו חושש מהעובדה שהנושא האיראני אולי יורד בסדר היום, שמקבל את לא מקבל את הכבוד המתאים לו, כי אין הכבוד במרכאות, ולכן הוא, מן הסתם הוא יעלה את הנושא הזה לדיון שוב. אבל שוב, עיקר נאומו של נתניהו צריך להתמקד בנאום של אבו מאזן, ומן הסתם אבל גם יגע בנקודה האיראנית.
טוב, נמשיך לעקוב, תודה רבה לך גואל וקנין.
בוקר טוב.
אפי אליו, ראש המטה לשחרורו של יונתן פולארד, בוקר טוב.
בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
יש תחושה טובה יותר באוויר הפעם, או שכבר אין?
נגיד באופן כללי, אנחנו במטה וכל המתנדבים והפעילים, תמיד יש לנו את התחושות ואת הגישה הכללית שהיא בדרך כלל אופטימית, אבל ברור לגמרי שאם לא נעשים מעשים הנכונים, אז מן הסתם לא יקרה כלום. אני רוצה להסב את תשומת לבך ואת תשומת לב המאזינים, שתמיד בכל סערה שמתרחשת, שמתרגשת, הנושא של פולארד זז הצידה, ולכאורה שוכחים ממנו, אבל אנחנו לא שוכחים. אנחנו לא במקרה פנינו לראש הממשלה, אנחנו בעצם אומרים דבר מאוד פשוט. הברית המודיעינית, הברית בין שתי המדינות, בין ארצות הברית לישראל, היא לא מוטלת בספק. שיתוף הפעולה המודיעיני במסגרת המלחמה בטרור גם הוא לא מוטל בספק, בין אם הוא בגלוי ובין אם הוא מתקיים בצורה סמויה. את זה אתה תוכל לשמוע גם מראשי הקהיליית המודיעין האמריקאית וכמובן הישראלי. ואנחנו אומרים, על רקע זה, על רקע עובדה שבחירים אמריקאים קוראים לנשיא ארצות הברית לשחרר את ג'ונתן, על רקע עובדה שלמעלה מעשרה פרופסורים משפטנים בחירים בארצות הברית, וגם אסור לשכוח, אובמה היה פה והוא אמר שהוא קשור לרחשי לב הציבור בישראל, תוסיף לזה את העובדה שיונתן באמת מצבו הבריאותי קשה, אנחנו מצפים מראש ממשלת ישראל שיוצא עכשיו לארצות הברית לפגוש את אובמה, להגיד את כל מה שאנחנו אומרים, להגיד לו ביתר זה, ולסגור את הפינה הזו, לסגור את הנושא הזה. הנושא הזה חייב להסתיים, להוריד אותו מסדר היום בין שתי המדינות, ואני חושב שבוודאי זה עושה שכל, כאשר יש שיתוף פעולה מודיעיני, אז העניין הזה של פולארד הוא בוודאי עניין שצריך להיות מחוץ לסדר היום, ואני לא רואה שום אפשרות שראש ממשלת ישראל, שכבר התחייב בעבר לפעול בעניין הזה, שלא יפעל גם בביקור הזה, ויביא את הסאגה הלא מובנת הזו לידי סיום.
בהנחה והוא לא ישוחרר על ידי נשיא ארצות הברית, אז מה צפוי לו עוד?
תראה, ראשית אני חושב שאנחנו בפעילות שלנו, בפעילות המטה שלנו, אנחנו לרגע לא נשים את הנושא הזה בצד. הדבר הראשון שאנחנו יודעים לעשות לעצמנו סדר זה לפנות למי שהפעיל את יונתן. מי שהפעיל את יונתן, ממשלת ישראל, היא אחראית לשחרור שלו. לאחר מכן ברור לנו שהשחרור צריך להתקיים בארצות הברית, ולכן אנחנו מפעילים את מיטב הפעילות שלנו מבחינת הקשר עם גורמים אמריקאים, גורמים אמריקאים הומניטריים, אנשי משפט, אנשי צדק, בכירים בשירות ציבורי שם, שהיו לשעבר, ומנסים להשפיע עליהם. אנחנו כולנו, גם הם וגם אנחנו, אני מאמין, לא היו רוצים לראות את יונתן חוזר למדינת ישראל בתוך ארון. לא היינו רוצים. ולכן, אם אתה שואל אותי מה אנחנו נעשה, אנחנו נמשיך לעשות ביתר סט את מה שאנחנו עושים היום. לא ייתכן, אין שום הצדקה, בטח מהצדק האמריקאי, שיונתן ימשיך לשבת בכלא, מדינת ישראל עוד
אם הוא לא מקבל את את החותמת של נשיא ארצות הברית, זה אומר שהוא מבלה שם עד סוף חייו?
יש בעניין הזה פרשנויות שונות. אנחנו לא רוצים להיכנס לתוך יש פרשנויות שונות שאומרות את מה שאתה אמרת ואומרות דברים אחרים.
השאלה, בית המשפט קצב את עונשו ל-X שנים, או שמאסר עולם זה מאסר עולם?
אני לא סתם אמרתי שזה עניין של פרשניות. עונשו של יונתן איננו קצוב בשל העובדה שהוא לא הגיש ערעור בשל עסקת טיעון שהייתה בשעתו בינו לבין האמריקאים. ולכן את העובדה הזו לא ניתן לשנות. ולכן מרכז המאמצים והציפייה היא שבעל הסמכות היחיד שיכול פה לקחת את הפרשה הזו ולסיים אותה.
זאת אומרת, הוא לא יכול לבוא היום ולערער.
אין מצב כזה. מבחינה משפטית זה מצב שהוא בלתי ניתן לביצוע. ולכן אנחנו אומרים, יונתן עשה...
ולכן גם לא ניתן לקצוב את עונשו.
ולכן ניתן לחון אותו. נשיא ארצות הברית יכול בכל רגע נתון, התיק של יונתן נמצא אצלו על השולחן, בכל רגע נתון הוא יכול לקחת את התיק ולהגיד, הגיע הזמן.
על סמך מה אתה אומר שהתיק נמצא אצל ברק אובמה על השולחן?
על סמך זה שאנחנו, יש לנו מספיק מידע. על סמך זה שאנחנו יודעים שכשנשיא ארצות הברית הקודם, בוש, סיים את תפקידו, הוא השאיר את התיק הזה של יונתן אצלו על השולחן והעביר אותו לנשיא ארצות הברית. אין מצב שבו נשיא ארצות הברית הנוכחי ברק אובמה איננו יודע על מה מדובר, לא מכיר את הפרשה, לא מכיר את הסוגיה. אגב, באמת אי אפשר שלא לקחת את הדברים של נשיא ארצות הברית ברצינות. הוא היה כאן והוא אמר בקולו שלו שהוא קשוב לרחשי לב הציבור בישראל. לא תמצא היום, לא תמצא היום קהילה אחת בתוך הציבור בישראל, אני מדבר משמעותי, שלא קוראת לנשיא ארצות הברית לסיים את הפרשה הזו. סליחה.
כן, פרשה מאוד מאוד כואבת. אתה יודע, היו דיבורים על כך לפני כמה חודשים שרוצים לעשות עסקה אמריקנים תמורת פולארד.
אנחנו גם אז לא אמרנו שאנחנו מתנגדים ולא אמרנו שאנחנו תומכים. אנחנו אמרנו אז, אנחנו אומרים לאורך כל הדרך ובוודאי עכשיו, יונתן צריך להיות משוחרר עכשיו מטעמים הומניטריים, מטעמים של צדק אמריקאי.
לא, מה שאני בא לומר זה יכול להיות, אתה יודע, שאמריקנים מחכים להזדמנות.
תראה, מי שרוצה לשחרר לא צריך לחכות לשום דבר, כי באמת יש פה לא מעט אפשרויות לשחרר אותו. ושוב, את הסיבות העיקריות אני אמרתי, אני לא רוצה לחזור על זה. אלה הסיבות העיקריות, אבל אם מישהו רוצה לחפש עוד סיבה כדי לרדת מהעץ, אני חושב שיש שלל סיבות ושלל עניינים שאפשר למצוא ולחבר. אנחנו לא בקטע הזה, אנחנו רק בקטע אחד, שיונתן יהיה מחוץ לשערי בתי הכלא, מהטעמים שציינתי. אגב, הרבנים הראשיים קראו ממש ערב החג לשאת תפילה לשלומו של יונתן, שמצבו הבריאותי בכי רע, ואנחנו אומרים את זה שוב ומזכירים את זה גם עכשיו בימים שבין כסל לעשור, ודאי לפני תפילות של יום הכיפורים ותפילת הנעילה, שזה שייך ומתבקש שהתפילות יישמעו בכל בתי הכנסת.
כן.
ושהקריאה לסיום הפרשה הזו ולשחרורו ולבריאותו של יונתן תהיה בצורה מה שנקרא אחידה ומלאה, מכיוון שאני חושב שכל הקולות האלו, כל התפילות האלו וכל הפעולות שאנחנו עושים נשמעים היטב בבית הלבן ונשמעים איפה שצריכים להישמע, ואנחנו חדורי אמונה ותקווה שבאמת הגיע הזמן לשחרר את יונתן. ואני פונה בזאת שוב לראש ממשלת ישראל, אתה נוסע לארצות הברית להתעסק בעניין פוליטי. העניין הזה של יונתן הוא העניין הקטן שמעיד על עצמנו, מעיד על הערכים שלנו, מעיד על המנהיגות שלנו, מעיד על האיכות שלנו, שאנחנו, וזה אמר ראש הממשלה, לא שוכחים פצועים בשטח. זה ביטויים שראש הממשלה השתמש בהם. יונתן הוא סוג של פצוע שנשאר בשטח כבר קרוב ל-30 שנה. לא ייתכן שהנושא הזה לא יהיה באג'נדה של ראש הממשלה כאשר הוא מדבר עם נשיא ארצות הברית ומטפל בזה בנחרצות כפי שמטפלים בשאר ענייני המדינה, באותה נחרצות, באותה מוטיבציה ובאותה נחישות.
טוב, אנחנו את הבמה שלנו נתנו כדי להשמיע את הקול הזה, נקווה שגם יישמע איפה שצריך להישמע. אפי להב, ראש המטה לשחרורו של יונתן פולארד, תודה.
אני מודה לך ולכל המאזינים.
שתהיה שנה טובה.
ומאחל שנה טובה, גמר חתימה טובה.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בני פרינץ, מנכ״ל הגרעין התורני בלוד, בוקר טוב, שנה טובה.
בוקר טוב ושנה טובה.
טוב, יש הרבה מאוד התארגנויות בכל רחבי הארץ והעולם, התארגנויות חיוביות, ואנחנו בחרנו לדבר הבוקר איתכם על הפעולות שלכם. ספר לנו איך נערכתם לראש השנה.
אנחנו במסגרת פעילות שנקראת שולחן השבת, שקודם כל חשוב לציין זה שאנחנו עושים את זה פעילות קבועה, זה לא רק לראש השנה, רק הפעם זה היה באמת משהו יוצא דופן ומיוחד. הרעיון הוא פשוט ליצור איזושהי קהילה שלמה שאוכלת ביחד כל ערב שבת, כשהרעיון הוא לא לדאוג רק לאוכל, אלא בעיקר לדאוג לנשמה, לפעילות, לסעודת חג מיוחדת, עם אווירה, עם משפחות מהגרעין שהן סועדות ביחד עם האנשים, נמצאות איתם ביחד, וממש ככה, אנשים ממש מרגישים כמו בבית. היו לנו שתי סעודות עם למעלה מ-200 איש בחג הזה, כשהרעיון שאנחנו, כל הקהילה כולה היא בעצם חלק מהתהליך הזה. עכשיו תשאל אותי איך זה עובד.
איך זה עובד?
השיטה היא פשוטה. כל המשפחות של הגרעין, כמעט כל המשפחות של הגרעין, הן סובבות את הסיפור. האנשים מבשלים, אחרי זה יש מישהו שאוסף את האוכל מכולם, מעבירים את זה לשלושת המוקדים. הנוער הנפלא שלנו מתנדב מדי שבוע בשבוע לערוך את השולחנות, לסדר אותם, באות משפחות לאכול, באות אחרי זה משפחות לסדר אחרי זה. ממש פרויקט שמקיף מאות משפחות, שזה אומר אפילו אלפי אנשים, אפשר להגיד.
וזה מה שקרה בראש השנה הזה? אתה מדבר על אלפי אנשים שהיו יחד?
לא, אני אומר, הפרויקט מקיף אלפי אנשים. בסופו של דבר באים לאכול, זה יוצא בסדר גודל של 200 מי שהיו בחג הזה, בשתי ארוחות בשלושה מוקדים, ואנשים שהיו שם סיפרו שאנשים באים, אתה יודע, ממש כמו לחג. באים בלבוש חגיגי, באים עם אווירה מיוחדת, שרים את כל השירים, עושים את כל הסימנים, ממש, תראה, זה לא ליל הסדר, אבל זה אווירת לילה מיוחד, ממש ממש מיוחד במינו, כשהתפיסה בעצם אומרת שאנחנו באים לחוות ביחד עם אנשים, אנחנו לא רק דואגים להם לשלוח חבילות, שזה גם כן נעשה, ובלי קשר לכל הסיפור הזה, לא רק משלוח חבילות או תרומות או דברים כאלה, פה בעיקר מדובר על קהילה, ליצור קהילה מתוך הבנה, שהחוסר הגדול ביותר של האנשים הוא לא רק בשאלה אם יש לי מה לאכול, אלא בעיקר סביב השאלה אם יש לי עם מי לאכול. אתה ואני חגגנו את ראש השנה בחגיגה בבית, עם המשפחה, עם חברים, עם אווירה מאוד מיוחדת. כאן אנחנו בעצם מנסים לייצא את האווירה הזאת גם לאנשים שבשוטף זה פחות קיים.
איך זה יימשך, אותם אלה שחוו את ה... את ראש השנה הזה, זה יימשך איתם הלאה למהלך השנה?
כל שבת, כל שבת הם מגיעים, כל שבת יש להם כזה, כזאת ארוחה, בדרך כלל באים קצת פחות, אבל זה עדיין מספרים מאוד מאוד גבוהים, אנחנו נערכים לבנות פה מספר סוכות ענקיות, כדי להכניס את כולם בחג הסוכות, אנחנו חוגגים איתם תמיד את החגים, את פורים, את פסח, את השבתות הקבועות, הכל מתוך מטרה, להמשיך את המהלך הזה שאנחנו באנו כאן לגור בעיר הזו, זה לא רק בשביל להגיד אנחנו באים לגור וזהו, אלא אנחנו נהיים פה חלק מהאנשים, אנחנו שותפים בעשייה הזו, דואגים לאנשים, משתדלים לעשות טוב, וכמובן עוד יותר לקראת שנה חדשה.
שתהיה שנה באמת טובה יותר, ואני בטוח שתהיה כזו, בזכות הפעילות שלכם, תמשיכו איתה. בני פרינץ, מנכ"ל הגרעין התורני בלוד, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה ושנה טובה.
בוקר טוב לרב עמיחי אליהו, מנכ"ל איגוד רבני הקהילות.
בוקר טוב.
יום שני הקרוב זה קורה.
נכון, בעזרת השם אנחנו מחכים לראות את עם ישראל מגיע להתפלל בקדושה ובתארה ובאמונה גדולה, אם ירצה השם.
או, הנה, אמרת את משפט המפתח, אם ירצה השם. בוא נשמע רגע את התשדיר שיש לאירוע הזה.
אבינו אהב הרחמן, אם לא למענו, למענך פעול.
איגוד רבני הקהילות על שם מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, מזמין את הציבור הרחב לתפילת הסליחות המרכזית ולמעמד תקיעת שופר המוני, שיהיו, אם ירצה השם, ביום שני, ה' בתשרי, 29 בספטמבר, בחצות הלילה, ברחבת הכותל המערבי.
אוקיי, אז הנה שמענו את התשדיר. המילים אם ירצה השם, למי בדיוק הפריעו?
אין לי מושג בדיוק מי קיבל את ההחלטה שם, אני מבין שזה הגורמים המשפטיים שמשום מה תפסו צד, וכנראה צד לא צד נכון, ובמקום להיות תחנה ניטרלית שמקבלת תחנה שמקבלת תקציבים מהמדינה, מהמשכורת שלי, מהמשכורת שלך, התבלבלו והורו לנו להוסיר את המילים אם ירצה השם.
אנחנו מדברים על גלי צהל שהחליטו שהם מורידים, שאם רוצים לשדר אצלם את התשדיר צריך להוריד את המילים אם ירצה השם. אתה מדבר על תחנה ניטרלית, אבל לדעתי אני לא חושב שמדובר פה במשהו ניטרלי, מדובר בתחנה בכל זאת יהודית ישראלית, וניסיתם למצוא איזשהו הסבר הגיוני בטיעונים שלהם למה אם ירצה השם זה משהו שלא יכול לעבור אצלם את השידור?
אני מדבר דבר ראשון על פרסום. גם אם לצורך העניין התחנה יש לה איזושהי אג'נדה מסוימת, אני חושב שזה לא אמור להיכנס לתוך שיקולים של פרסום. אנחנו בהחלט ניסינו להבין מדוע הם רואים את זה ככה, כנראה שיש שם מישהו שרואה את המציאות בצורה שונה מאיתנו. אני חייב להגיד לך שזה הפתיע אותנו מאוד, ואני מבין שזה מפתיע רבים. זה הפוך מהעם. עם ישראל הוא עם אחדותי, אנחנו ראינו אותו בתקופה האחרונה כולו בתפילה. אני רוצה להזכיר שאפילו על הדולר של ארצות הברית כתוב שם, אני לא זוכר בדיוק את המילים,
בהשם אנו בוטחים בגדול.
כן, בהשם. אז בתחנה של גלי ישראל, של גלי צהל, לא ייתכן הדבר הזה, דבר שאסור לעבור עליו.
שאר תחנות הרדיו החילוניות, מה שקוראים?
רשת ב' התחילו להעלות את התשדיר בדיוק כמו שהוא, לא היה להם שום בעיה עם זה.
זאת אומרת, רק שם נתקלתם בבעיה שבאמת קשה להבין אותה, אני אומר לך, כשאני מנסה להעמיק, אין פה איזושהי פרובוקציה יוצאת דופן, איזשהו תשדיר שקורא לחזרה בתשובה המונית, יש פה תשדיר שקורא לנו ליהודים לבוא לסליחות, ערב יום כיפור.
אכן, כן. אני אגיד לך שאת האמת, אנחנו היינו מופתעים, כיוון שגם אנשים בממשלה משתמשים בביטויים האלה, ראש הממשלה הרבה פעמים משתמש בביטוי בעזרת השם, אנשים, רוב העם ישראל הוא עם עשרותי, ובתור עם עשרותי רוב האנשים שאנחנו מסתובבים היום במדינה משתמשים בביטויים בעזרת השם, אם ירצה השם, ביטויים שהם שגורים ברוך השם על לשון כולנו. יש פה אמירה שהיא אמירה בעייתית, שהיא אומרת אני קובעת מהסדר היום הלשוני של הציבור, והסדר היום של הלשוני של הציבור לא יכלול בתוכו את המילים אם ירצה השם, ומשום זה חורה לנו.
כן.
בגלל הסיבה הזאת.
בוא נלמד זכות ונאמר שזה סתם טמטום, ולא חלילה משהו מעבר לזה.
אז בוא נעשה את זה בצורה אחרת. פשוט כולנו נגיע לשם, לכותל
המערבי. מחר, חצות הלילה.
כן, נאמר לכולם, נאמר לגלי צהל, חבר'ה, הסתכלו, עם ישראל הוא עם האמין. עם ישראל זה עם שמגיע לתפילות, עם ישראל זה עם שמגיע לתפילות, ועם ישראל יודע לצעוק שמה ישראל.
גם כך לדעתי הלילות הללו, ברוך השם עמוסים ברחבת הכותל, אני מניח שמחר יהיו עוד רבים שיצטרפו להמונים, ושכולם יהיו שותפים לסליחות ולתפילות, ושיתקבלו התפילות, שתהיה לנו שנה טובה יותר בעזרת השם. הרב עמיחי אליהו, מנכ"ל איגוד רבני הקהילות, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם. כל טוב, שנה טובה.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לסגן ניצב דודי אוחיון, מפקד תחנת בנימין.
דודי חיון.
אחרי שדייקנו. אוקיי, א' הוסיפו לנו פה. ספר התורה, ניצל?
כן, ממודיעין עילית, נכון.
מתי הוא נגנב?
הוא נגנב בעשירי לשמיני, לפני חודש וחצי לערך, בבית כנסת ויקל משה.
ולמה? מי החליט לגנוב אותו?
אנחנו הגענו בבוקר לאחר שקיבלנו דיווח שבית הכנסת נפרץ, וכשהגענו למקום בבחנו ממש חור בקיר, מדובר בכספת שנעקרה מהקיר, ובו ספר תורה נדיר, המורך באלפי דולרים.
זאת אומרת, ידעו הגנבים שיש שם ספר תורה נדיר?
כנראה שהם הגיעו לשם בעקבות איזשהו מידע מודיעין שלהם, פנימי, שיש מדובר שהם מחזיקים שם גם כסף וגם ספר תורה נדיר. חקירה שלנו מאומצת במקום, גם במישור המודיעיני וגם במישור החקירתי, הובילה למספר חשודים מאזור ביר נבלה. בעקבות הידיעות האלה שהגיעו לנו, אנחנו ביצענו חיפוש בכפר ביר נבלה, ולשמחתנו תפסנו את הכספת שהייתה מוסלקת באחד הבתים, וזה איפשהו נתן לנו אור ירוק להמשיך בחקירה, מכיוון
ש... זאת אומרת, הכספת הייתה, ספר התורה לא היה.
הכספת הייתה, והספר התורה לא היה. אנחנו בשלב זה התחקנו אחר הספר, שהבנו שהוא נמצא באחד הכפרים, ומועמד למכירה, וכל הזמן עקבנו אחרי...
אבל מי בדיוק אמור לקנות ספר תורה כזה? הרי מי שקונה ספר תורה, אני מניח שכוונותיו טובות, וחשוב לו שספר התורה שהוא קונה יהיה ספר תורה שניתן להשתמש בו, ולא ספר תורה גנוב. זה לא משהו שבודקים בזמן קנייה?
נכון. אני קודם כל אני מניח שמדי התאכזבו שמצאו רק ספר תורה, ולא כסף שהיה מורדות בכספת. אבל כשהם הבינו שמדובר בספר תורה כנראה נדיר, הם עושים את הבדיקות שלהם לא מעט אנשים, ויש כאלה...
יש קליינטורה לספר תורה כזה?
יש קליינטורה לדברים כאלה, בעיקר לחפצי יודאיקה ולספרים נדירים, יש קליינטים לנושא הזה. אנחנו קודם כל עצרנו את אותו בחור שמעבר לספר תורה ומעבר לכספת, ונתפס עוד חוש שקשר אותו למספר התפרצויות. הפעלנו לחץ, ולשמחתי יום לפני ערב החג אנחנו הצלחנו להסגיר את הספר לידינו ולהחזיר אותו למשכנו בבית הכנסת בקל משה.
מצבו של הספר היה תקין?
מצוין, מצוין, כן, היה במצב מעולה, הבעלים באו והתרגשו, והייתה פה התרגשות גם של השוטרים וגם של החוקרים, אני חושב שזה, התמלנו פה בתחושת גאווה.
אין ספק, רגע לפני ראש השנה זה, נכון. זו בשורה מיוחדת. נכון. אני רוצה לדבר איתך על הילד שהחליט להישאר לישון באוטובוס, מה קרה שם בדיוק?
קודם כל אני רוצה לומר שאנחנו מתייחסים לסיפור הזה בשיא הרצינות, אנחנו רואים את האירוע הזה כאירוע חמור מאוד, אנחנו גם עדים למספר אירועים בעבר שהסתיימו בטרגדיה או באסון רציני בו אושר תינוק או ילד ברכב. מדובר במשפחה ממודיעין עילית שקיימו את החג בבני ברק, וכשהם חזרו לביתם הם שכחו את הילד הקטן ברכב ההסעות, ברכב ההסעות פרטי שהם שכרו. האבא לאחר איזה חצי שעה לערך גילה שהילד חסר, התקשר למשטרה, ואנחנו התחלנו במאמצים לאתר את הרכב. בסופו של דבר הרכב הזה הותר בבית אריה, וכשדיברנו עם הנהג הוא בכלל לא הבחין בילד ברכב, ביקשנו ממנו לחזור לרכב, במקביל נשלחה ניידת לכיוון הרכב.
על איזה שעה אנחנו מדברים?
דבר בשעה מאוחרת של הלילה, 12 בלילה. ובסופו של דבר בסריקה עם הנהג והניידת והשוטרים שהגיעו למקום, הילד נמצא בספסל השלישי, שהוא יושן, שנת ישרים ברכב.
גם סוג של נס שהוא ישן, אם הוא היה מתעורר אני מניח שזה היה מצב פחות נעים. הרכב היה בחנה באזור מיושב?
חנה באזור מיושב, בסמוך לבית של הנהג. זהו, אנחנו היום חוקרים גם את האבא, ונחקור גם את הנהג, על זה שהוא גם לא ביצע סריקה ברכב. ואני אומר עוד פעם, אנחנו פה באיזשהו מסר להורים, וגם לנהגים שנוהגים להסיע ילדים ביום יום שלהם, לעשות צריקה, לא לסמוך רק על התחושות שלהם, או לסמוך על הורים שבאים לקחת את הילדים, אלא לעשות צריקה ולוודא שהם לא שכחו אף אחד ברכב.
כן. טוב, ברוך השם, זה נגמר...
האירוע הזה נגמר טוב, לשמחתנו.
כן. טוב, אמנם אנחנו כבר נכנסים לתקופת החורף, אולי קצת פחות מסוכן מאשר בקיץ, אבל עדיין סכנת נפשות להשאיר ילדים ברכב סגורים, לתשומת לב ההורים והנהגים. סגן ניצב דודי חיון, מפקד תחנת בנימין, תודה רבה לך.
תודה רבה, ושבוע טוב. שתהיה
שנה טובה, שנה רגועה.
שנה טובה, ביי.
הפינה בחסות?
אמרתי לך, מה פתאום? אתה אמרת שהוא אמר, הוא אמר שאתה אמרת, אני אמרתי שאתה...
חברים, תירגעו, שבו על כוס קפה ותפתרו את הכל. קפה נמס אליט, מעודן, בדיוק כמו שאני אוהב.
עשה לי חשק לקפה, הפתיחון הזה. טוב, מיד אחרי השידור. יעל, בוקר טוב.
בכלל היום אי אפשר קפה. אז נחכה עם זה למחר. עם הערכה. יעל, איתנו?
בוקר טוב.
בוקר.
שנה טובה ומתוקה.
שנה טובה. זה הרגע לבקש סליחה. כמה ימים לפני יום הכיפורים. וכדי שנגיע נקיים ליום הזה, ממי את רוצה לבקש סליחה?
טוב, אני רוצה לבקש סליחה מהבן אדם שהוא... שאני מכירה אותו עוד מסחות. נראה לי הבן אדם הראשון שראיתי בחיים שלי, מאמא היקרה שלי.
וואו. טוב, זה לבקש סליחה תמיד צריך, אבל יש סיבה ספציפית לבקשת הסליחה?
כן, כן.
מה עשית?
מה שקורה זה ש... שברוך השם אנחנו זכינו, יש לנו אמא שרק יהיה לה בשמחה ובבריאות, שככה אוהבת המון להרח אותנו, למרות הצורך שזה יותר. שבדרך כלל אנחנו מאוד מתגייסים וככה עוזרים לה, וככה מנסים כמה שיותר לחלק את התפקידים, היא עושה מה. והשנה אני נמצאת בתקופה מאוד לחוצה של שיפוץ. אז לא יצא לי ככה יותר מדי לבוא ולעזור לה, ולא הכנתי... מאכלים או משהו שככה...
בעצם נפלת עליה שלושה ימים ולא עשית כלום בשביל זה.
האמת שכן, וזה ככה... זה הפעם לא נעים לך לראות שאם יש לך ככה מותשת ומה יכולת לעשות ולעזור, אבל זה חד פעמי והיא המלכה שלנו.
עוד רגע נדבר על החרטה, כחרטה יש, עוד רגע נדבר על הקבלה לעתיד, אבל קודם כל נגיד שלום לאמא, מה שם האמא?
אילנה אהובה.
אימא אילנה, בוקר טוב. את מקבלת את ההתנצלות? אנחנו מעט מתקשים לשמוע אותך.
אני אומרת לילדים, אני אצא מהחדר אולי. אני אומרת שהילדים שלי הם הילדים הכי יקרים בעולם, והם תמיד מתגייסים. אז לא נורא.
אז את אומרת, אם פעם אחת היה קשה, זה לא נורא, אפשר להכיל את זה.
כן, בהחלט. אז היא...
אוי, חבל שאנחנו מתקשים לשמוע את הדברים. אילנה, אם תוכלי לנסות לשפר מיקום.
מה? אולי עכשיו אתה שומע טוב יותר?
עכשיו נהדר, כן.
יופי, מצוין. אז אני אומרת, אני יודעת שהילדים שלי בלי עיניים עסוקים, וכולם יש להם את העול של המשפחה, ברוך השם, תודה לאל. ואני בהחלט מבינה כשיש ימים שהם יכולים לעזור פחות, לעזור יותר, אבל במשך כל החג הם עברו הרבה מאוד.
אז מבחינתך ההתנצלות כמובן מתקבלת.
בהחלט, בהחלט. יש דבר יותר יקר מזה בעולם לילדים, זה הדבר הכי יקר בעולם.
זה נכון. יעל, עכשיו בואי נדבר על הקבלה לעתיד. איך דואגים שבשנה הקרובה זה לא יקרה שוב?
תראה, אמא שלי היא המלכה שלי. היא הכתר שלי, ברוך השם, לי ימיה.
השיפוץ עוד לא הסתיים, אני מבין.
לא.
כן, איזו הנחה כזו של
משפצים.
כן, בדיוק. מתי צפוי השיפוץ להסתיים?
בעזרת השם עוד חודשיים, אבל הגמר הזה, אתה יודע, יתארו כל מיני שעריות כאלה.
טוב, ליום כיפור את לא צריכה להכין שום דבר.
בסוף היא תמיד מקבלת.
לערב יום כיפור אולי באמת אפשר, אבל כל אחת מכן תקבל ערכת קפה משובחת. תוכלו לשבת הרבה מאוד שעות ולדבר, ללבן את העניינים על כמה כוסות קפה.
הפרס מתנת.
אמרתי לך, מה פתאום? אתה אמרת שהוא אמר, הוא אמר שאתה אמרת, אני אמרתי שאתה אמרת.
חברים, תירגעו, שבו על כוס קפה ותפתרו את הכל. קפה נמס אליט, מעודן, בדיוק כמו שאני אוהב.
כמו שאני מתרשם, יעל, לפחות בכל מה שקשור לסליחה מאמא שלך, את יכולה להיות רגועה ביום הכיפורים.
ברור. שנה טובה וגמר חתימה טובה.
אמן. אמן ואמן. אמא אילנה והבת יעל, תודה רבה לשתכן. שנה טובה ומאושרת שתהיה לכם.
המון תודה.
תודה רבה.
תודה רבה. בשורות
טובות.
כל טוב.
מועצת הבוקר מתכנסת. המועצה שעוסקת בנושאים החשובים. באמת?
רגע לפני המועצת... נשלים את התהליך או ש... לא, הכל בסדר? אוקיי.
רק אם אתם רוצים גם לנצל את הבמה שלנו כדי לבקש סליחה ואחרי זה להתפנק על ערכת קפה, 1-952-92-93, כנסו לתיבת תוכנית הבוקר, תאזינו עד שתגיעו לתיבה הנכונה, תשאירו הודעה שכוללת שם וטלפון, ואז תוכלו אולי לעלות לשידור, לבקש סליחה ממי שצריך לקבל מכם את הסליחה, ולקבל את ערכת הקפה הזו. עכשיו אנחנו עם חברי המועצת, בוקר טוב אופר גדנקן.
בוקר אור?
כן.
עכשיו שומעים, יופי.
יהושע בנצ'ק גם הוא איתנו?
אם יהושע בנצ'ק איתנו, גם אני צריך...
אני בשם חברי המועצת מבקש סליחה מהמיקרופון של אופר.
זה לא יעזור. עוד מישהו איתנו? כולם רוצים אבל אין לנו זמן. בסדר. אז אנחנו נסתפק בשניכם חברים.
אז נאחל שנה טובה וזהו?
כן.
נפלא, אז שנה טובה.
כן, מה עם הסליחה שאתה צריך לבקש מני אופר?
על מה?
וואה. הזמן כל כך קצר שלא נספיק אפילו להתחיל את הדברים עליהם אתה צריך לבקש סליחה.
זה מפריע לי לקרוא את הכותרות.
טוב, למשל על זה.
נכון.
למשל. אוקיי, חברים, יור...
תשמע, אני רק חייב להגיד לך, כיוון שלא הכנתי אף בדיחה על אף כותרת. אני נולדתי לעדה לא נכונה. חד משמעית. אני זכיתי את כל תפילות ראש השנה עשיתי במניין ספרדי. הכוונות, עכשיו שוב אני לא משליך, יכול להיות שאני נפלתי על מניין מאוד מסוים. הכוונות שהם עשו שם, בטקסטים שיש להם לפני תקיעת שופר, כאלה כוונות, מילה מילה, שורה שורה, כאלה דגשים לא היה לי בחיים. לעומת זאת, עשיתי אפצ'י באמצע חזרת השץ ופספסתי את כל זיכרונות.
הבנתי, אוקיי. אז לפחות חווית גם כן תפילות...
טס, נהדר.
אוקיי.
כן.
איפה היית בראש השנה?
בדרום. חיזקתי את יישובי הדרום.
כל הכבוד.
ממש 2 מטר ליד הגבול המעבר למצרים.
כל הכבוד, אופר. יושב ראש הרשות במתקפה חסרת תקדים על ישראל ומבהיר במהלך הנאום שלו, אין סיכוי שנחזור לשולחן המשא ומתן.
אז יושב ראש הרשות אמר? אני חייבתי שזה בנט והכנתי בדיחה על זה. טוב,
סיכוי. אוקיי.
אבל אני לא מבין מה חדש. זה בתשע"ה הוא אמר.
בדיוק. זה קצת מזכיר את הבדיחה של הפיל והאכבר. נכון? כאילו ביבי כבר שנים אומר אין סיכוי, אין סיכוי, אין סיכוי, ואז האכבר מצטרף ואומר אין סיכוי.
יותר כמו, אתה יודע, הבדיחה הזאת זה הבדיחה שהאריה מודיע לכל החיות שאין ברירה, נגמר האוכל, צריך לאכול אחד את השני, ואז האכבר עומד ליד הדוב ואומר נראה מי מעז לגעת בדוב, יתעסק איתי.
בדיוק. עשרות נופשים שעשו את החג בשני בתי מלון בטבריה.
למה נסעתם לטבריה?
פונו לבית חולים לאחר שלקו בקלקול קיבה.
אמרתי לכם שהקרתי הזה, זה נורא. אני שנים לא מוכן להכניס את זה לפה שלי.
זהו, אבל מתברר שזה היה באמת בראש השנה, ואני חושב שזה סימן שאנשים האלה לא יחזרו למלונות האלה השנה.
זה וואחד סימן לראש השנה.
אבל תדע, שמעתי הבוקר רדיו מתחרה שלכם, שאחד מהנופשים, סיפר שלאשתו באמת הייתה תחושת בטן שאוכל אותו. עכשיו, לא יודעת מה מיוחד. חשבתי שלכולם הייתה תחושת בטן.
וואלה. אנחנו סולחים על האמירה הזו, רדיו אחר.
כן.
כאילו יש מתחרה.
החלקנו.
כאילו, כן.
כן.
אנחנו...
יש תשדר ברדיו המתחרה.
כן, בדיוק.
תעשה שם פינה.
הכנסת בודקת. יוזמה להערכת השבוע... שתהפוך את ימי ראשון לימי חופש. עכשיו חברים, באמת.
אלי בלוי מסך למחזר כותרות משנה שעברה.
זה לא משנה שעברה, זה כבר 40 שנה אותו דבר.
5 שנים מחזרים את הכותרת הזאת, די. בוא נכניס כותרת, בתל אביב שוקלים לפתוח לעשות הרכבת תחתית, יאללה.
כן. בקרוב רכבת קלה בירושלים.
מה זה הכנסת בודקת? כשאני מצביע לחברי הכנסת מתוך כוונה שחוקקו חוקים, מה זאת אומרת הכנסת בודקת אפשרות לתת סיוע לניצולי שואה?
כן.
הכנסת בודקת אפשרות להגדיל את סל התרופות?
אתם מבינים שזה לא יקרה אף פעם, כן?
אני אגיד לך, אם הכנסת חושבת שהם הראשונים שחשבו על זה, שיעשו שבת אחת באמשנוב בבית וגן, ויבינו מתי יוצא שבת.
כן, העניין הזה של ימי ראשון, אבל זה נראה לי כל פעם שאיזשהו חק צריך כותרת, אז הוא מציף שוב את העניין הזה.
האמת שהפעם, בלי צחוק, זה נראה רציני.
כן?
אומרים לעשות יום ראשון אחד בחודש, להתחלה כדי... אנחנו מפריעים לך, אבי. אם אנחנו מפריעים, אנחנו יכולים לעבור לאולפן אחר. יום ראשון אחד בכל חודש, זאת אומרת, 12 כאלה בשנה, גם בטח יהיה פחות בגלל כל מיני חגים וזה, יהיו איזה 10 כאלה בשנה.
מה הסוג של פיילוט?
פיילוט לבדוק יום ראשון חופשי.
לא שאני נגד.
כן. אני אומר, אבל... בוא ניקח את מועצת הבוקר, וחבל שאיבר לא פה כדי לשמוע, ונעשה פיילוט כזה. בכל יום ראשון, כל חברי המועצת חופש.
כן, אנחנו נשקוד את זה.
עופר, אני רוצה להוריד אותך שנייה לקרקע, אני לא יודע אם אתה מודע לסעיפים הקטנים שבחוק הזה, בגדול, זה אומר שיש חופש בבתי ספר, זאת השורה התחתונה.
לא, השאלה אם יש חופש גם מהעבודה.
לא, יהיה כן, אבל לא לכל המקומות שנורא רוצים לפתוח בשבת, ולא פותחים, יוכלו להפעיל קיוסקים, יוכלו להפעיל מקולות, יוכלו להפעיל פארקים, תראה מה זה.
איזה יופי.
תראה מה זה.
הוא ממש לא אהב את התשובה שלך, עופר.
אבל כן, תשמע, בינינו, כל עוד שרדיו קול חי יושבת בימי ראשון, אני זורם.
אתה לא באמת חושב שזה יקרה, כן?
תלוי, איזה מחלקות.
זה אומר שיום ראשון יקבל כפול? כמו שבתות?
300%, כן.
כן. אוקיי, 134 תינוקות חדשים נולדו בבית החולים סורוקה בבאר שבע בלבד.
אוי, לבנצ'ק, אהבתי חנה את דרפל זה. אל תשאל.
מאז ערב החג.
אני לא יכול להתחרות בו.
זה ספתח טוב לשנה החדשה.
לגמרי, נכון. מה, מנסים לעלות אותו מחדש? באמת משקיעים? כמה זמן נשארנו?
בערך רבע שעה.
תגיד.
כן.
יש לי הרבה מה לספר על, על התפילות שעלים החזן משה גיאת. אתה רואה, אני...
וואלה, הסתדרת כן, עם חזן
כן,
חזן.
כן, כן, כן.
יפה. מזל טוב לתינוקות החדשים. ניו יורק סוערת בגלל מרמיטה?
כן, זה סוג של בעל חיים.
שנשמתה מדי ראש העיר ומתה. אוי אוי אוי.
כן.
מה זה מרמיטה?
אופר, תסביר.
זה סוג של סנאי, אני יודע.
סוג, כן.
עם זנב כזה ארוך יותר.
איזה קטע, כי...
זה חיה שלא כל כך הולכת טוב עם רצפה כשזה מכמה מטרים.
יום המרמיטה, זה יום כזה שבו... זה מבשרים את בו האביב.
נכון, מרמיטה. האביב
או את הסתיו?
הסתיו. מרמיטה זו חיה שכשהיא מוציאה את הראש, אתה יודע שהסתיו הגיע. ואם היא לא הוציאה את הראש, הסתיו...
אז היא הוציאה יותר מדי את הראש החוצה.
אתה רוצה להגיד שהוא הרג מרמיטה ביום המרמיטה? עצוב! תשמע, אתה יודע שהבן שלי, היה לו שוק טוטלי. תכף הוא יספר בן שלי את הבדיחה שלו על המרמיטה, הבדיחה נהדרת, שמעתי את הקודם. הבן שלי שאל אותי אם הראש של דג שאנחנו אוכלים בראש השנה, אם זה דג אמיתי מהים, או שזה דג של אוכל כמו שאנחנו אוכלים בשבת. ולראשונה בחייו, נחתה לו תודעה שהגפילטה פיש והאלה, זה גם כן הדג האמיתי מהים.
מהים, כן.
האמת, אין לי אף בדיחה על המרמיטה, אבל אם נחזור שוב לראש השנה, נראה שזה סימן שלא יסיים את הקדנציה.
כן, מועצת מלאה בסימנים. הייתה לנו הבוקר הזה, יהושע בנצ'ק, שנה טובה, גמר חתימה טובה.
גם לכם.
עופר גדן, כן, גם לך.
אתה לקפוץ איתי לטבריה, שמעתי זול שם עכשיו במלונות?
כן, מיד אחרי שנאמר תודה ליאל איבר, שחה והפיקה, ולמוטי קופפר, שהיה טכנאי. ולכם המאזינים על ההזנה, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר בתשע בבוקר. זה הזמן להקדיש את השיר.
תקשיב, אני שמעתי שאתם מקדישים שירים מיד אחרי החדשות.